בשנת תפריסניקווה ועולה לארץ ברום שטרנרס, סביבו הם מתקבצים תלמידיו כרשמול אורוביץ וברנגדלי קניג, רשמול שפירה, רמישי בורנשטיין ועוד, רשימת חסידי ברסלב ירושלים הולכת וגדלה. מלחמת העולם השנייה מביאה אסון כבד על העם היהודי באירופה, אסון לא פוסח גם על קהילת ברסלב, וגם שם נרגים אנשים ועולים הרבה לירושלים, והשנים האלו שם מונגת הקהילה על ידי רב חזק לפעמים מנדלל. היישוב היהודי ברתיקה מתקיים עד לפינתו של הרוב היהודי בידי החילון הלגיון הערבי מלחמת השח, ואז מוגלים כל אנשים והולכים, חלקם הולכים גם לשבי, ואז מגיעה ההתפזרות לתוך העיר ירושלים מהשערים, שערי חסד, שכונת גאולה, ובית הכנסת במאה שערים הוא סיפור מאוד מרתק ומעניין. הסבא שלנו מגיע לגור בתי ורשה, הוא הולך ברגל לעיר עתיקה, ואחרי זה לבית הכנסת של בוקרסט, שם הוא הופך להיות לבעל קורא, וכיוון שהוא היה יליד רומניה, אז הוא קיבל את האישור לבית הכנסת הזה. אחרי זה הם פותחים את הכנסת משלהם, מתחת לבית של רמלך משטרקס, הסבא שלי עושה לשוחמאחר, בית הכנסת גם כן מאוד מיוחד שלהם, ושם נפתח הקיבוץ. הקיבוץ, הסבא נמנה על מייסדי הקיבוץ, השנה מדויקת של הקיבוץ, אני לא יודע, על השאר יש שזה היה בסמוך לתפריש סמך אי. בגלל כשהוא כותב שם, הקיבוץ, הוא כותב בחצר ישיבת אל מויש בעיר עתיקה, שם היה הקיבוץ בראש השונה. אז זה תפריש סמך אי, אז היה הקיבוץ הראשון, ומשם זה עובר לתוך שכונות ירושלים. הסבא מגיע גם עם חסידי ברסלב למירון, והופך להיות הבעל תפילה של חסידי שחריס, של חסידי ברסלב מירון. כולם זוכרים, מכירים את התפילה שלו. היום הנוסח של התפילה שלו נתפלים באומן על ידי רב אפרים קניג, לאריכות ימים ושנים, הם מתפלים לפי הנוסח שלו שהיה במירון. אנחנו נשמע עכשיו את אונזר שיינקייט, אונזר גרויסקייט, ואת מזן ולמושיח את קומן, שיר שמאוד מקובל לחסידי ברסלב, הסבא גם העביר את זה לעברית, גדולתנו, תפארתנו, נזכה לראות במשיח צדקנו. בואו נשמע את אונזר שיינקייט ואונזר גרויסקייט. שיחה עם רבן לבל, בנו של רבי לבל, לפני עשור בערך. אחד מדמויות העוד שהסתובבו בין חסידים הוותיקים, הזקנים של חסידי ברסלב, היה רבי לבל. כשמזכירים את השם רבי לבל, עובר רעד בעצמות. אדם, מי שזוכר אותו, מי שהכיר אותו, אני בילדותי הכרתי אותו, אדם מרשים, עיניים בורקות, משפחת לבל. רבי לבל ואשתו הרבנית ששירתו המונים במירון
בעיקר בני לבל היה בירושלים. על רבי יוני לבל אנחנו רוצים לדבר עם בנו, הרב אברהם לבל. שלום רבן.
שלום רוח, דורי שנה, כל מה שאמרת עד עכשיו.
כן.
דבר ראשון בו אני, הוא התקרב בגיל 18 או 19 לחסידות ברסלב.
כן.
הוא היה, זה היה אותו חבורה של סבכה, רבי ינקף, חלמנוביץ, מלמד שקראו לו. רב שמואל שפירה, רב אלול חשן, כל העובדים האלה.
בירושלים היו אומרים אויזגי ופתאידן.
אויזגי ופתאידן, אויזגי ופתאידן, זה לא מילה, היה פשעי שימבגר, זה אח שלי אלו ושלום, היה לאח פייבל כבר לא חי, הוא סיפר לי פעם, פשעי שימבגר, נתן לו, הוא אמר מה ההבדל בין רב שמואל שפירה לרבי יוני לבל, איזה עובדים הם היו, אבל היה איזה הבדל, רב שמואל, הם היו ביחד, הולכים לשמן הצדיק, לחצוס, לקויסלון. אחרי זה היו מתוולדים ותיקין. אז שמואל שפירא היה קצת, ביצירותו היה יותר בריא. אז היה ממשיך הלאה, אומרים ביידיש, גאירג'ו, הייתה גאירג'ו, והאוקס צעק עם ראשו, ובלי יוני לבליטית, נשכב על הספסל, היה מאיר כמו מלאך. זה קצת להבין. החסד שהיה עושה רבי יוני לבל, זה כל המשל בין החסידים, כלומר עוד אהבו אותו, אז הוא יתמוד חברים, ידעו מי שצריך איזה טובה, מה שיהיה רבי יוני. במשל למירון היו נוסעים ביחד כל ערב ראש חודש. אז הוא ילקח, היה לו אז, אנחנו סוכנים שלו היה במזוודה. היה לוקח כמה קופסאות סרדינים, ירקות קצת ולחם. הוא היה בא שם, היה מתפלים, היה אנחנו סוכנים.
למעלה, למעלה, מעלה ציון.
לא, זה היה בחצר. בחצר. זה היה בא, החדרים היו פתוחים לברכה, רק כך. איפה שרצית היועצים. סל הוא היה, הוא היה יהודי שמשמח אנשים. הוא היה מכיר על הבן אדם שהוא קצת שבור, או לא הולך לו. יש לו בעיה בחיים, היה מכיר עליו, היה נותן את החיוך שלו. עד היום אנשים מספחים לאבא שלך, הוא הציל אותי, הוא ראה אותי, הוציא אותי מכל הצרות.
כשזכרת את סבא שלי, סבא שלי סיפר לי שהם היו הולכים כל יום שישי לשמן הצדיק, והיו מוצאים את הספר תורה וקוראים שם שניים מיקרו וחוד תרגום. בכל יום שישי, ואחרי זה הם היו הולכים גם לעשות איסבוידדוס ליד שער שכם, שם היה מערץ התקיהו. מערץ התקיהו, שם היו עושים איסבוידדוס.
ופעם גם כן נכנסו בפנים, לא יכלו לצאת, כן.
היה להם מזל שעברו איזשהו שני שוטרים בריטים ושמעו צעקות מבפנים, ואז הם הוציאו אותם, הם לא נשארים שם עד היום.
נכון, נכון, נכון. הייתי למשל, רב אברום על שטרנרד, ברום שטרנרד, כן. שהגיע מחוץ לארץ, איפה התאכסן? אצל ההורים שלי. גם אבא של אמא שלך, נרודה, שהיא הייתה אחרי זה ניהלה, לא אבא שלי נפטר צעיר יחסית.
כן.
היא נעלה אחר כך את הכנסה טובה ממירון, אבל היא הלכה ביד ביד איתו, מוישה בונשטיין לבוד לחיים, אמא שבא מחוץ לארץ מפולניה, היא תחסן אצלו. אבל אז הסוכר בן שביר עתיקה, הוא היה עושה את הסעודה ביורצייט של רב נחמן.
כן, בכל המועד סוכס.
כל המועד סוכס, נתחס תשפה.
וכולם היו באים אליו לסוכה בעיר עתיקה.
בהחלט, אז היה הציבור לא היה, הברס לא היה כך גדול, אבל מי שהיה... זה היה חבורה מאוד קדושה, לא הרבה, מעט הכמות, אבל גדוי להיר, האיכות היה, בכל זאת, היהודים של פעם.
כן, היה רב דוד שכטר, רב שלמה וקסלר.
שכטר, יו.
סונח מנלשן.
כן.
זה הייתה חבורה מיוחדת מאוד.
נכון.
עכשיו, הוא עוד הספיק להיות בבית הכנסת במאה שערים.
כן, בהחלט. הוא דווקא אז היה כל, הוא היה, אז שהתחילו לבנות כל אחד נתן הזה, 1,000 לירות זה היה, הוא היה מראשונים. אני זוכר פעם באה בארשו לסיסקי, אחד מברסלו, אם שמעת את השם הזה, הוא אמר, אמא, אני ורבל חשם ואתה רבי יוני היו הולכים, היו כופשים את העולם. היה חזר הכסף.
כי הם היו אנשי חסד.
חסד זה לא מילה, מי שהיה צריך משהו, אני יכול לספר לך סיפור מאוד, שתי סיפורים קטנים. הרייב חמיינקף קלאפול זה היה בירושלים, היה יהודי שלום את חוכם. עד שמין הרוב מאוד עושים ממנו, הוא היה חבר טוב של אבא שלי. בשנים האחרונות, הוא היה חולה, אז אבי עולה בשולם, רבי יונה היה הולך כל שנה, והיה עושה לת, אני הייתי עוזר לו, היה עושה לת הסוכה. פעם רפיים ינקל יצא, אמר, אני רוצה לעזור לך קצת, הוא לקח את הפטיש, אומר, תכנס מיד לפנים, אתה מקבל את הפטיש בראש. זה אחד, זה עניין חסד במירון, מי שזה הברך סיפר לי, פעם הגיע ערב שבת למירון, היה מאוד, מכל היום, עד הנסיעות היה, לא תשכח, אביה לו שלנו כבר לא חי כמעט 50 שנה, הוא נפטר בחוף א'. הגיע ערב שבת, ככה, חצי שעה לפני שבת, שעה, אז אבא שלי ראה שהוא מסתובב שם ליד, עשה איזה קציצות, דברים, מה שאז עשו, הוא ראה שהוא מסתובב, הוא לא שאל את זה שהוא הכיר עליו, הוא אומר לבחור, בוא תחוץ ידיים, בוא תאכל משהו. הוא לא שאל, אמר לו לחוץ, הוא הולך ויכול, אז עובר איזה אחד מחסידים, הוא אומר לו, רבי יונה, חצי שעה לפני שבת, אסור לאכול. הוא אומר לו, הוא הולך למות, אתה מספר לי סיפורי שבת. זה היה רבי יונה, הכיר, במקווה הוא היה איש מקווה גדול, היה מכיר, הלא הוא היה למתחות כלום, הוא היה במיוחד איש מקווה. אני זוכר שהיה בשעתו הבחורים שהלכו לקממיוס, החרדים, אז חבר'ה באו, אמר, בסדר, את הכל טוב מאוד, אבל אין שם המקווה, מה זה, אין המקווה.
סיפר לי פעם הבן של מנדל גפנר, שהוא ראה את אבא שלו, הולך למקווה, אומר, למה אתה הולך בשעה כזאת? הוא אומר, רבי יוני שינגמן למקווה, עכשיו אני כבר יכול להיכנס. ללכת למקווה, עם שום דיקי מקווה.
כן, בכלל, מי שלא היה, הוא היה עוזר, שמספרים לעד, אפילו הוא היה יהודי בקושר היה חי. פה, שהיה, למשל, הוא היה אז בברסט, פה בית הכנסת, הוא בשל שודס, הוא היה מחלק את המיץ ועוד משהו, וכל, למשל, מוצא צום. היה מביא קופסה בסקוויטים, מנוימן ומחניודם, משהו עם שתייה, היה נותן לציבור אחרי הטון, הטונס, אחרי הצום. זה היה, מהותו היה חסד. חסד היה ברס אמונה, ורב נחמן היה לו משהו, משהו. הוא דרך אגב, הוא יש לו, אצלי, נמצאים אצלנו דרכונים, עוד לפני המדינה, הוא עשה כבר דרכונים, הוא רצה לנסוע לאומן, עוד בשעתו.
טוב, הוא השאיר אחריו דור של ילדים, נכדים ונינים שעושי חסד.
ברוך השם.
כן, כולם ממשיכים את החסד שלו?
כן, הם ממשיכים הלאה במירון, אנחנו נעשה סורכים והלאה. כן, כן.
ברוך השם. תודה רבה.
בבקשה, כל טוב, כל טוב.
כל טוב.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס. מי יהיה הקול הבא במוזיקה היהודית? הקול הבא מירושלים, שלב האודישנים בעיצומו. מוצש חי עם מנחם טוקר, כל מוצש בעשר, רק כאן בקול חי. בשיתוף עיריית ירושלים, החוגגת 50 שנה לאיחוד העיר. לפני 40 שנה שלח מרן את הגאון הרב חיים רבי שליטה לחולון, ומאז החלה המהפכה שכולנו נהנים מפירותיה. ביום שני, כ"ז שבט 12 בפברואר תשע"ח, תהה שנת עטרת חכמים. תתקיים ההילולה המרכזית באבניו, קריית שדה התעופה, 1-700-700-770. גם בחורף, מזגני אלקטרה, ועכשיו מגוון מזגנים ביתיים החל מ-47 שקלים לחודש ב-36 תשלומים. שיהיה לכם חורף חמים ונעים. אלקטרה, לפרטים וייעוץ 1-800-222-222, רק עד סוף החודש, כפוף לתקנון שבאתר אלקטרה.
תגיד, שמעת על ירוק בכפר?
הקרקעות במרכז הארץ?
לא סתם מרכז הארץ, בצומת ראשית, ממש על כביש 6 וכביש מקבית.
אה, בצמוד למרכז התעסוקה העתידי של אלעד?
ברור, הקרקע הכי טובה שיש, וגם נרשמת על שמך בטאבו.
אתה רציני?
אתה איתי? מה אתה עושה?
מחייג לירוק בכפר, מקווה שתשאר לי גם קרקע.
תזדרך.
הזדמנות של פעם בחיים. גרינטיים. 13 ימי מחירות מה-23 בינואר ועד השמיני בפברואר. הזדמנות אחרונה בפרויקט ירוק בכפר. הצטרפו עוד היום בטלפון כוכבית 6041. כוכבית 6041. איה, החברה לשיווק קרקעות המרכז. הקרקע הינה להשקעה ואינה זמינה לבנייה.
שלום לכם, כאן ניר ברקת, ראש העיר ירושלים. לרגל 50 שנה לאיחוד העיר, אני שמח להגיש לכם את מסע חבורת תרי"ג בסמטאות ירושלים.
אתם יודעים מה הדבר הכי מיוחד שהסתתר פה במנהרות?
אולי לוחות הברית? מנורת המקדש? ארון הקודש?
חבורת תרי"ג בסמטאות ירושלים, מחולק בימים אלה לתושבי ירושלים. ניתן להאזין לתקליטו גם בטלפון 0722-796666 בשלוחה 4.
מחפשים את קורס עיצוב הגרפי המוביל בישראל? חדש, בשלוחה החרדית של הבית ספר של איגוד הפרסום הישראלי. לראשונה לציבור החרדי, קורס עיצוב הגרפי המתקדם בישראל של הבית ספר, המועבר על ידי בכירי המעצבים מתעשיית הפרסום, המעצבים של מותגי העל בארץ ובעולם. בואו לקורס מרתק שיכשיר אתכם לשוק העבודה. חושבים שאתם מתאימים? התקשרו וקיבלו פגישת ייעוץ. 03-579-2111. מלגות לזכאים. הבית ספר של איגוד הפרסום הישראלי. 03-579-2111.
מכשיר שמור מבית הדרן, הכי מתקדם, הכי מקצועי והכי משתלם. חדש מהדרן, טאבלט ווייז מייל, מכשיר חסום לחלוטין לאינטרנט ולשאר האפליקציות, ומיועד למייל וווייז בלבד. רק מה שאתם צריכים ולא מעבר. עלות סים חודשית 39.90 בלבד, והמכשיר במתנה. חייגו עכשיו כוכבית 3230, בישור בית דין צדק בני ברק. פשוט עובד. הדרן, כוכבית 3230.
חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי. מדי יום ראשון התמודדו עשרות בני תורה עם שאלות מאתגרות בהלכות ברכות במשנה ברורה. הטוב מביניהם יוכתר כחתן ההלכה העולמי לשנת תשע"ח ויזכה בפרס הגדול. 25,000 שקלים. חידון הלכה למעשה בשידור חי מישיבת אור החיים ברחוב עזרא 1 בירושלים. יום ראשון 10 בלילה. רק כאן בכל חי.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
שיחה עם אברהם שמעון ברונשטיין, גם כלפני עשור, ועכשיו עם בנוסם ברונשטיין.
מתוך הספר שיח ספרי קודש, בית המצור שהיה בעיר עתיקה והיה מצב קשה ביותר, והיו כבר רבים שראו שהמיטה שלהם קרבה, בתוך כל הרעש והמולה הזאת ניגש רב דוד שכטר אל רב אברהם שטרנהרץ, ואמר לו בשגת לב, רב אברהם, מה יהיה? הרי כולנו קרובים למיטה. קרא איך שרב אברהם לא שם לב לכל מה שקורה מסביבו, לא מתייחס לפצצות שמתפוצצות, לא עניין אותו שום דבר. אמר לו, אברהם, אני כבר זקנתי וכבר התנסיתי בחיי הרבה, ותבין מעצמך מדוע לא מתרגש מהמיטה. אחר כך, כידוע, יצאו בניסי ניסים, בתוכם היו גם הרבנים והדיינים החשובים, כמו רב אלול מינצברג, רב דוד יונגרייז, והיה זה בערב שבת, ובליל שבת כשהגיעו כבר לשכונת קטמון, היו שם ביחד כל הפליטים, לא היה להם יין לקידוש ולחם משנה, ולא היה מי שיביא את זה מרחוק. והוציא רב אברהם שטרנהרץ מכיסו בקבוק יין ושני חלות קטנות, ויצאו כולם מדי חובת קידוש, וראו איזה, אז את גודל יישוב הדעת שלו, שלא התבלבל מכל הלחץ והפחד, ואז הרבנים הפליגו בשפחו של אברהם שטרנהרץ. אחד מהזקני חסידי ברסלב לאריכות ימים ושנים, הוא רב משה בורנשטיין, שגם עזב את העיר עתיקה, עבר לשכונת קטמון, ומשכונת קטמון לאחרונה בנה את בית הכנסת אור אברום, בשכונת עזרת תורה בגוש 80, בית הכנסת מפואר וגדול. על משפחת בורנשטיין מהעיר עתיקה, אנחנו רוצים לדבר עם נכדו של רב משה בורנשטיין, רב אברהם שמעון בורנשטיין. שלום אברהם שמעון.
שלום וברכה.
והמשפחה שלך גרו בעיר עתיקה. אבא שלך עוד נולד בעיר עתיקה.
לא, הוא נולד בפולין, היה בן שנה וחצי כשהגיע עם הסבא.
הוא הגיע עם הסבא לעיר עתיקה.
כן, בשנת הוויש צדיק וב.
עכשיו, אז הוא כילד עוזב את העיר עתיקה לקטמון בלית ברירה.
הוא עוד עבר את השבי גם.
כן. הסבא היה בשבי או שהוא היה בשבי?
הסבא היה בשבי. גם האבא היה נכנס לשורה של השבועים, אבל הסבתא הוציאה אותו בכוח וצעקה לה לגיונר, עד הזריר. והוא היה צעיר בן 15. וכך הצליחה להוציא אותו מהשורה הזאת.
והסבא הלך לשבי?
סבא היה בשבי 9 חודשים.
איפה היה? במחניים? כנראה שישבו כולם.
כן, לא, בזרקה. זרקה היה בירדן, כן.
בירדן.
היה לו סיפור באמת, שבתוך כדי נסיעה, ירו, או האנגלים או הערבים, ירו עם רובה, ועבר ממש למול פניו, עבר היריעה, כל היריעה, הנפץ הזה.
עכשיו, יש מישהו שכתב זיכרונות על השבי, שהיו שם בירדן, הוא מספר הרבה על הסבא, על השמחה שהוא הכניס בצל כולם, התפילות שלו שהיו תפילות מיוחדות. זה היה איזה אחד שהוא לא דתי, והגיע לשבי ביחד עם עוד לוחמים, אומר, האווירה הזאת הוא לא שוכח אותה כל חייו. האווירה הזאת, אחד בשם אליצור, הוא לא שוכח את האווירה הזאת שהייתה בשבי. עכשיו, הסבא חוזר מהשבי, ולעיר עתיקה אי אפשר לחזור, והוא עובר לקטמון.
קטמון כבר היו גרים אז, רבבום שטרנץ ארגן בית כנסת חדש, במחסן של בניין, וככה התפתחה קהילת ברסלב למעשה בקטמון.
מי היו עוד מאנשי ברסלב שהיו
בקטמון? כולם הגיעו למעשה, מהעיר עתיקה ברובם כולם הגיעו, רב שמואל שפירא, רב אברהם ינקב, הם היו רב שלייב, רב חזקאל מרגוליס.
רבי צינפטר, אם אני לא טועה.
רבי צינפטר כבר היה בבני ברק.
הכל
היה בבני ברק. אבל כל אלה שגרו בעיר העתיקה עברו, אלא אם כן אלה שכבר עברו קודם לשערי חסד או למאה שערים, אז היו גם כאלה ממאה שערים שהגיעו, אבל במשך הזמן הם חזרו הביתה.
וככה התפתח ממחסן, התפתח בית הכנסת שקיים עד היום.
מהמחסן הזה רכשו את הבניין כולו, ובית הכנסת עבר בשנת תפשין כ"ג, יעברו למעלה ושיפצו את הבניין. עד שקטמון קצת התרוקנה מהציבור החרדי, החסידי הזה, אז החליטו אז שהיות ואפשר לעשות דבר שזה ישמש יותר לחסידי ברסלב בשכונת הצפון, שהיו, ששיוו לבית כנסת יותר גדול מרווח, זה גם נמצא ככה בקומת קרקע.
כן.
וככה הביאו ובנו שם בניין נפלא.
וזה על שם רבום שטרנדרץ.
על שם רבום שטרנדרץ. כי הוא למעשה היה הראשון שרכש בית כנסת בעיר עתיקה. חסידי ברסלב היה להם בית כנסת בירושלים, בצפת, בטבריה, לא כל כך, אבל בבני ברק כבר היה בית כנסת. אולם בירושלים לא היה בית כנסת שיהיה רכוש פרטי של החסידים. רק היו, עברו מ... כשהוא הגיע לארצנו הקדושה בתורשת הדגבוב, אז הוא התחיל לארגן, לקומם את... היה אפשר אז, ורכש בניין, הרכש קומה, בבתי מחסה, ושם הוא עשה את בית הכנסת. אחרי כן, בקטמון, הוא שוב ארגן את זה.
עכשיו, היה בבתי מחסה, זה גם לדד למול ניסנבק, גם שם היה שטיבל שחזור.
כן, היה להם הרבה. למול רב ניסנבק שם היה חצר של ללוב.
כן.
והם, ברשותם האדיבה, הם לא היו כל כך מניין בעיר עתיקה, אז הם מסרו את זה לחסידי ברסלב כמה שנים. עד שרכשו בית כנסת אחר. גם בעיר עתיקה נדדו מכמה וכמה מקומות, לחוף חברון, כמה מקומות, עד שהם הגיעו לבית הכנסת בבתי מחסה. שם התפלל מייסה, הבית הכנסת הזה היה כמעט יחיד שנשאר מכל, באזור ההוא, מכל בתי הכנסת, כי כולם ברחו בשנות המצור, בהפגזות, אז הם ברחו לכיוון בתי מחסה, שם עוד היו, זה לא היה בשליטה של ערבים, ערבים התחילו להתקדם כל הזמן יותר ויותר לרוב היהודי, ולכן כולם, רב פנחס אפשטיין, רב דוד דונגרד, שהתפללו בבית הכנסת אחרים, אבל אז בעת המצור כולם התפללו כמעט בבית הכנסת הזה.
עכשיו היום...
והיה באמת נפלא לראות איך שרב פנחס אפשטיין היה ליטאי אדוק, רב דוד דונגרד היה כן חסידי, ישבו כל יום בין מינכן למיירי והזינו לשיעורים שרב אברהם שטרנץ נתן להם בליקוטי מוהר"ן, ליקוטי הלכות.
עכשיו, רבי שטרנץ מתי נפטר?
רבי שטרנץ נפטר בתשעים תדוו. הוא היה אז בגיל 93, היה זקן החסידים. אבל בברסלב, אם אתה יודע, אין דבר כזה זקן.
כן, תשמע, בגיל הזה, שבגיל 80, היה הולך ברגל מקטמון עד שהיה חסד.
למה בגיל 80? בגיל 90.
בגיל 90 הולך ברגל.
תפשין ח' היה 7 שנים לפני הפטירה שלו, היה בן 87, והוא הלך כל יום שהיה חסד לתפור, עד שסדרו מקווה בקטמון, הרי לא, הרי זה היה מקום, הערבים גרו שם, לא היה מקווה. היו כאלה שנכנסו לבור, אבל זה לא היה, לאדם זקן כמותו, זה לא היה שייך. היה הולך ונמצא בשער חסד, ולפעמים נשאר לתפילה שם, אומר שיעורים שם לציבור.
זה לא סתם שהוא בתפילה שלו, בתפילת טל היה תמילים וכל נאות דשא לא נחשופים. הוא היה אומר בהדגשה מיוחדת.
מיוחדת, כן.
כדי להבין את המילים האלו, מה זה כיסופים?
בכלל אמרו עליו שכל דיבור שלו כשהוא הוציא את זה, הוא לא אמר רק את הנוסח, הוא אמר את הפירוש גם. זה היה כמו טייקש לכל תיבה שהוא הוציא מהפה.
עכשיו,
הצטט, אם כבר אמרנו על חסיד זקן, רבי דלייב לוין בחסידים מספרים מביא דיבור שלא כל כך ידוע בברסלב, אבל מעין זה יש בשיחות הר"ן. הוא אומר ככה, אין חסיד זקן, אם זקנה השתלטה עליו, החסידות פורשת ממנו. יש חסיד צעיר ויש חסיד קשיש, המכיל שני חסידים צעירים או שלושה. ככה הוא מצטט מפי רב נחמן מברסלב.
עכשיו, רבי שטרנץ היה נכד של...
היה נכד של רב נוסן מברסלב. בדיוק כשאתה מדבר אליי, כשעכשיו זה האילולה של רב נוסן, מה מאוד מתאים קצת להרחיב את הדיבור על הסבא הזה. הוא, רב אברום, היה הבן של הנכד. הנכד הזה עוד הכיר בהריסתו, הוא הכיר את הסבא רב נוסן. זאת אומרת, האבא של רב אברום, שנה וחצי בערך כשרב נוסן נפטר.
היה עוד אחד מהזקנים שנפטר בתאריך הזה של יוטל, זה רמוי של רוזנטל, גם הוא נפטר ביוטל.
כן, רמוי של...
היה גם מהקיר יחסית דברס למשונות שער יחסת.
רמוי שהיה אודם גודל, אין בניגלה ואין בסידס.
היה בוקי וחורף.
אחיו היה הרי רב בשער יחסת. אמרו עליו שהוא היה גם יכול להגיע לפסגה הזאת, אבל הוא לא רצה, הוא פשוט... הוא אהב את המלוך, את האבוידה, ושנא את הרבנות, ולכן הוא לא התקשר לרבנות.
עכשיו, אחרי מלחמת ששת הימים, הסבא לאריכות ימים ושנים מחזיר חזרת הכל אל העיר עתיקה.
נכון, כן.
שקיים עד היום.
הסבא היה קשור מאוד לעיר עתיקה. הוא הלך לגור שם החזרה, שכר דירה, מה שיותר קרוב לדירה שהוא היה גר קודם, עד שהוא קיבל אחר כך דירה שנבנתה במקום שהוא היה גר לפני תשח.
ומתפלל כל יום בכותל.
כל יום בכותל, מי שמכיר אותו יודע.
שבת וסיקין בכניסה למערה.
מחצות לילה וסיקין, וגם בשבת, הוא ניהל את המניין המפורסם של חסידי ברסלב, הוא יסד והוא ניהל את זה.
והיום הכולל ממשיך בעיר העתיקה.
הכולל ממשיך היום גם, כן. יש להם גם בית כנסת, ברסלב, בבתי מחסה.
ובעיר אברום, שם הסבא מתפלל היום וסיקין.
למה? איפה?
בעיר אברום בגוש 80.
שמונים כמובן, ודאי שמתפללים בסיקן. בלי בסיקן זה לא הולך אצל חסידי ברסלב.
טוב, זה הולך ביחד חצות עם בסיקן.
כן, כן. בדרך כלל, העניין. לחור הסבא, רבי ינקל מלמד, רבי ינקל קמנוביץ', גם היה אדם חצות של בסיקן.
כן, וגם היה הולך לסבוידוס ביחד עם עוד קבוצה של יהודים.
כן.
טוב. תודה רבה לך, ברוך שם ברוסלין.
כל טוב, כל טוב.
כל טוב, בשורה טובה.
חוץ רב נוסן יוגן על כל ישראל.
אומן, 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 תודה רבה. אחד מזקני וחשובי חסידות ברסלב הוא רב משה ברוסלין. אנחנו מביאים שיחה שהקלטנו לפני הרבה מאוד שנים עם נכדו, שם נוסן, ועכשיו אנחנו מדברים עם נוסן ברוסלין. שלום רב נוסן.
שלום אברוך רב ישראל. אני מדבר עם אברום
שמן. דיברתי עם אברום שמן, סליחה, עם אברום שמן, ועכשיו אני מדבר איתך. אז הסבא שלך, רבי משה ברונשטיין, יש שני ספרים, אז אי אפשר לתמצת את הכל, את שני הספרים, מה שנקרא בעשר דקות. אבל בוא תן לנו, מי הוא היה רבי משה ברונשטיין?
כן, רבי משה היה הלבדיקר חוסיד, הפרילחר חוסיד, הוא היה יהודי עם שכמו למעלה, והוריד את עצמו לכל יהודי ויהודי באשר הוא. ולמיינסר זה היה הכל בזכות, בזה שהוא התקרב אל רבינו בימי בחרותו, התקרב לברסלב, וזה נתן לו הבטה אחרת על כל העולם, על כל ההתנהגות. הוא קיבל כזה מתנה מן השמיים, שזכה לראות כאלה זיו ביהדות, בהליכטיקאית, כמו שאומרים, בכל החיים של הבן אדם. וזהו, להחזיק את זה בבטן, וישאר את זה הלאה, כל החיים, לכל יהודי ולמשפחה ולנכדים, ובכל מקום שהוא רק היה ונמצא, כולם, ברוך השם, קיבלו ממנו את מה שהם צריכים, מה שהם זקוקים, דיבור חם, דיבור טוב. הוא לא היה מעריך בדיבורים מי שהכיר אותו.
הוא מגיע לירושלים, והוא מגיע לעיר עתיקה, והוא נכנס למקווה ושואל, יש פה ברסלבר? מי עונה לו?
כן, הוא פגש בדיוק את רבי יונה לבל.
יונה לבל,
יונה לבל פגש אותו במקווה, כי אמרו לו, אם אתה רוצה ברסלב חסידים, הם רגילים ללכת למקווה כל יום. אז הוא נכנס למקווה במישורים, והוא שאל מי, אם יש פה ברסלב חסיד, אז בדיוק היה רבי יונה לבל. אמרנו, כן, אז כתרוף, מצאת. ואז הוא שאל אותו, מאיפה אתה? הוא אמר, ניגעת עכשיו מפוילין, עם תינוק, אבא שלי, זוכן לרוח, היה תינוק בן שנה. אז הוא אמר לו, טוב, בוא אליי. איפה אליי? אמר, בעיר עתיקה, יש לך מקום בשבילי? כן, למה לא? נו, מגיע לעיר עתיקה, הוא חשב שיגיע לפנטוס של רבי יונה לבל, הוא הולך לארח אותו, בסתנה יש לו שם
וילה.
קומה, שתי קומות, שלוש קומות. הוא רואה, יש לו שם שתי חדרים, עם בית עם מלא ילדים. אז אמר לו, רבי יונה, ווסי דוס, ויסי בגינימן. זאת אומרת, מה הבעיה? נשים וילון, ניתן לך חצי חדר. עם כזה שמחה. כאילו, זה דבר נורמלי, דבר פשוט. אתה לא מטיל עליי שום עול, שום קושי. ברוך השם, עוד ברסלב, אני זוכה להריח. אז היה דבר נפלא שרבי יונה אמר לו, אבל רק תנאי, אני לא רוצה ממך שום דבר. לא כסף ולא עזרה, שום דבר. רק תנאי אחד, כן, מה התנאי? שאתה צריך לקום איתי חצות. אז רבי יונה אמר, זה התנאי? בשביל זה באתי לארץ ישראל. אני נוסע להיות ברסלב, אני נוסע לקיים את הריצה של רבינו. וככה היה כל לילה קמו חצות. אוי דו לשם כיתוב, אוי דו לשם כיתוב. זה דבר לא יאומן. איך אומרים, 100 שנות חיים של רב מוישה, קשה לתמצת פחות מכמה ימים. בפרט לא בכמה דקות.
אבל
זה היה דמות, דמות, דמות. גם כצדיק ירושלמי שלא רצה ללון חוץ מעיר עתיקה, מי שיודע.
נכון.
אפילו שהיה לו כולל בית הכנסת בקטמון, הוא כל לילה הלך לישון בעיר עתיקה. בחצות קם, הלך לכולל, ובימים הקשים לפני המדינה, שהיה סכנה עצומה ללכת לכולל, הוא הלך בחצות, ירד לכולל, והסבתא בלגית לו להשולוים ליוותה אותו עד הדלת, שמשם הוא היה מתגנב לכויסל כל לילה, ולא ידעו מה יקרה. לא ידעו אם יחזור בשלום, לא יחזור, אבל הוא עשה את המסירות נפש. איך ייתכן לא להיות בחצות הלילה בכויסל? איך ייתכן? אבל זה אולי סכון הסנפוש, שלוחי מצווה אינו מזוי כמו אמר. וככה הסבתא כל לילה ליוותה אותו עד הדלת בחצות, היא חזרה עם תפילס וטילים שיחזור בשלום, והוא הלך לכויסל. ואחר כך שהיא פתח בקטמון, אז הוא היה בחצות בכויסל, אחר כך הוא הלך צומפוס, הוא הלך עלי אל הרגל כל לילה לקטמון לבית הכנסת, להתפלל בסיגלין בעבר אברון בברסלב. ועד שהיה איזה נהגים, היו רואים אותו כל לילה הולך, יהודי מבוגר בגיל, אז הוא היה בגיל 50-60, אז עצרו אותו למטה, כשירד מדוד המלך מהרצי למטה, כבר היה חצי דרך, לקחו אותו חצי דרך. הוא היה לוקח מונית כשלא היה לקוחות. אבל זה היה המענק שלו. שלומקה זווילה, הצדיק עם שלומקה, היה קורא לו, וואו, מוישה מירונה, הוא היה נפגש את המון בקויסל, במיחמאי, והיו הולכים ביחד, הוא היה איש קויסל, והסבא של מוישה היה איש מירון כידוע. עשינו חשבון שבערך הוא היה למעלה מאלף שבתות במירון אצל רב שימן בימי חיוב. וזה בזמן שלא היה לא 982 ולא אגד, והיה צריכים לנסוע כל היום נסיעס
מסעיות של חיפה,
מסעיות של פעם, ולא היה מוותר והיה נוסע כל שבועיים תקופה, כל שבועיים היה נוסע לרב שימן, לא ויתר על זה. ואתם יודעים את הסיפור למה הוא עשה את זה? אז אני אספר את זה בקיצור. אבא שלי סיפר את זה, זכרנו לברוכה, שפעם אחת בל"ג בעומר, לפני 80 שנה, אני יודע, זה היה בערך, הם היו בל"ג בעומר במירון. כל ההילולה קדישה של ל"ג בעומר היה כמה מאות אנשים. זה היה כל ההילולה הגדולה שהגיעו מצפת ומכל הסמוכים ומירושלים, איך אומרים, הברסלב שלפרס, הם נסו למירון. ככה, והיה אוטובוס אחד מירושלים, אוטובוס אחד מי, אני יודע מאיפה, וזה. בקיצר, באמצע ל"ג בעומר, הסבא קיבל איסורי תופת בגוף שלו, בבטן, ואבא שלי אומר שלא יאומן, הוא התגלגל על הרצפה מרוב איסורים. הלכו לחפש רופא, היה רופא אחד בכל מירון. לקח דרך 20 דקות, חצי שעה עד שהוא הגיע, בינתיים הסבא ממש היה ייסורי איב, בא הרופא בדק אותו, נתן לו זריקת הרגעה ביום ימיים, ואמר לו, מוישה, אתה חוזרים לירושלים מיד לבית חולים, מיד, כנראה שיש לכם אבן בכליות. הוא הגיע לירושלים, שמע בכל הרופא, כי הזריקה הרגיע אותו, ואני לא זוכר את זה היה, אם זה היה דוקטור וולך או מישהו אחר, ומיד בדק אותו, ואמר לו, מוישה, ניתוח בהקדם האפשרי. אמר לו, למה? הוא אומר, יש לך אבן גדול, שחייבים להוציא את זה, אם לא יהיה לך, הסיסורים יחזרו. אמר לו, אי אפשר בלי נתוח להוציא את זה? אמר לו, הדוקטור, הוא ראה לו את הכף היד ואומר לו, אני כבר, אתה לא הראשון ולא האחרון שאני כל כמה ימים עושה ניתוחים. תדע לך, האבן שלך הוא גדול. וזה לא שייך, כשיגדל שערות על כף היד, זה יצא בלי נתוח. אמר לו, טוב, תן לי זמן לנתוח, נתן לו בעוד אחרי כמה שבועות. השבס, לפני הנתוח, אמר הסבא שלי, הוא יסע למירון לרב שימן להתפלל שהנתוח יצליח. הגיע למירון, היה שם השבס. כשהוא יצא, לפני שהוא יצא מרב שימן, הוא אמר, ניגש לציין ואמר, רב שימן, אני מבטיח לך שבעזרת השם, אם האבן יצא ללא נתוח, אני אבוא אליך הרבה. חזר לירושלים, מכילה מכל המאזינים, נכנס לשירותים, והאבן יצא. ללא נתוח. מיד קיים את הנדר, נסע כל שבועיים לרב שימן. זה היה דבר במסירות נפש, לא היה אז מים, לא אוכל, לא היה מים לשתות. הוא היה צריך לקחת הכל במסירות נפש. האבן יצא, הוא הגיע לדוקטור וולך להראות לו שהאבן יצא, בלי שיגדל השערות על כף היד. אמר לו הדוקטור, זה רק רב שימן. רק רב שימן יכול לעשות כזה דבר. וסבא החזיק את האבן הזה מעל 30 שנה, היה מראה את זה לכולם, את הנס הגדול.
עכשיו אני אומר, שאר הסיפורים בשני הכרכים כיסופים שאפשר לרחוץ זה בחנויות, גם בחנויות שברסל וגם בחנויות הכלליות, שני החלקים כיסופים שהוציאה נכדה, ספר מאוד חשוב שמגלגל לא רק את הסיפור של הסבא, אלא גם סיפורה של חסידות ברסלב בארץ ישראל ובירושלים. עכשיו,
גם בפוילים.
גם בפוילים. עכשיו, לא סליחה.
כדאי וחשוב שמי שקצת רוצה לדעת קצת היסטוריה על פוילים, על ברסלב, על רב מוישה בפרט, שיחוש את הספרים האלו, וייתן לו הרבה הרבה מבט אחרת על מה זה, ועל איך עובדים את הקודש ברוך הוא עם שמחה, עם עושר, עם כל המצבים.
עם מסירות נפש גם. עכשיו, אתה חלק מהעניין הזה של הליקוטי הלכות שיצא עכשיו לממלכת עוז והדר, ומשהו מפואר. אז בואו איזשהו כמה מילים, החלק שלך בתוך היצירה הזאת.
זה צריך עוד שיחה שלמה, על הספר הקודש ואמר הליקוטי הלכות, שרב נוסן בעצמו העיד על זה, שזה הגן עדן של השם יתברך. זה אולי מילה קצרה מאוד, וחריפה מאוד, אבל מי שעוסק בספר הזה, ולומד בזה, ומעיין בזה, ומתבונן בזה, מרגיש ממש גן עדן מלא אדמות. כי רב נוסן הכניס שם את כל התרופות, מה שאדם צריך בעולם הזה, כל המעברים והמשברים, והדיכאונות, והצרות והיסורים שבעיר כל אחד עובר מה שעובר בעולם הזה, יש בליקוט ההלוכת תרופה לכל דבר, זה ממש בית מרקחת. רב נוסן כתב את זה, מי שיודע, על פי פקודת רבו, רבי נחמן מברסלב חוזר גם עלינו, כתב את זה במשך 40 שנה. 40 שנה כתב את השמונה כרכים. רק יצא חלק הראשון בחייו, אחרי שהדפיס את זה במסירות נפש, שנתיים לפני שנפטר. טוב, ראש גימל. אז זה בדיוק, עכשיו זה היה בעת החורף, בחודש שבט עודר, טוב, ראש גימל, אז זה הודפס חלק ראשון, ואז זה יצא אחרי פסח. שבוע, אז זה יצא חלק הראשון, רב נוסן כל כך שמח ורקד. כדאי לשלב את הזה דרב מוישה עם הליקוט הלוחס, כי זה היה החיים שלו, מי שיודע, זה היה אחי שלו. הוא פתח כולל לפני 50 שנה, מיוחד כדי ללמוד שם הליקוט הלוחס. הוא אמר את זה הרבה פעמים. כל המטרה של הכולל הוא לראות איזה ספר רב נוסן שיר בעולם, שבו אפשר לחיות חיים מאושרים, חיים טובים, אמיש, וחבל לפסס את זה. ותמיד הוא היה מקפיד שהיה כל יום שיעור בין מינכן למעריב, ודרך אגב, אחד מהמגידשורים שאני זכיתי לשבת שם מדי יום ביומו, בשיעור בליקוט הלוחס שעשה ברמוי שלא ויתה בשום פנים ואופן, בין מינכן למעריב החצי שעה הזה יהיה קודש קודוש של ליקוט הלוחס, והקפיד שכל האברכים ישבו שם, ולא רק אברכים, גם הנכדים, גם הילדים שאני הייתי שם, הוא תמיד הקפיד שכולם ישבו בליקוט הלוחס. כמה שאתה מבין, איך שאתה מבין, תשב. אם אתה לא מבין, הנשמה מבינה. אז אחד המגדשורים הנפלאים ביותר שאמר ליקוט הלוחס, היה סבא שלך, רבי ינקל ולמד.
נכון.
שזכיתי לשבת, לשמוע ממנו, שהיה מוסר את השיעור, ממש מוסיק מדבש ונויף וצופים. אבא שלי, שהיה תמיד אומר את השיעור, כשרבי ינקב היה, הוא לא התחיל, אומר, רבי ינקב, זה הספר שלך, מיועד השיעור בשבילך. אני זכיתי לשמוע המון 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 מרבי ינקב שהיה מתפלל שם, היה עומד בכולל שם, היה ממש מוסר את השיעור בטוב טעם, היה מדובב את זה עם כל מיני סיפורים, מרבום שטרנס, מכל זקני אנש, שהוא היה ושמע אותם, ומיש אותם, הכל הכניס בתוך הלימוד לכתה הלוחס, היה ממש, הלבדי כאן לכתה הלוחס היה לסת, והסבא שלי היה מקפיד, אפשר להגיד, עד יום האחרון, כשהיה פה בכנסת החדש, בגוש 80, כל יום לפנות בוקר היה לו חברוסיה בליקוט הלוחס, בעלי שחר.
כן.
שאלתי פעם את החברוסיה שלמדת אותו כל יום, תגיד לי, מה אתה ראית בליקוטי הלוחס? הסבא, אני יודע, הוא לא ויתר על זה, הוא אמר זה המחיה. ראשי היה גומר את השיעור, כמו שהוא שתה עכשיו כוס, תה, חם. ככה היה אומר, היה נותן הנחה מרוב שמחה, והיה מצטער, אוי, חבל שאי אפשר ללמוד עוד קצת ועוד קצת. היה עוד קשה לסגור את הליקוטי הלוחס.
עכשיו,
את החבוז שלו, שעד היום הוא מתפלל בו ירום וסיקל, הוא גם לא מדליק את הלוחס לפנות בוקר, הוא ממשיך את זה. אמרתי לו, מה ראית בקדה הלוחס? הוא אומר לה, נגיד לך דבר אחד. לא יצויר, אם הייתי באמצע האוקיינוס, אין לי שום דבר. אני רק, אני והבגדים, ויש לי טלס ופילן. מה הייתי רוצה? אם היו, אומרים לי, יש לך דבר אחד שאתה יכול לבקש, ונביא לך את זה באמצע הים, הוא אומר, תביא לי את ספר ליקוטי הלוחס. אני לא צריך חוץ לזה שום דבר. בגשמיאס, ברוכניאס, הכל. באקל ניקל קויל.
עכשיו יצא ליקוטי הלוחס החדש, מה אתה אומר על זה?
ברוך השם, חדש ברוך עזר, שאני התפסתי את הליקוטי הלוחס לפני כמעט 40 שנה.
כן.
שעוד שהייתי בחור, לא היה להשיג, וגם סיפור שלם, וגם מסירות נפש, אחר כך עוד כמה פעמים, ועכשיו אנחנו ברוך השם עובדים על ליקוטי הלוחס מפואר חדש, והליקוטי הלוחס שעכשיו יצא על ידי יויז ואודו, או לישורים, ופילה פלואס, וחדש ברוך עזר לי שיש לי גם חלק בזה, עם הטקסט ברוך השם, ואני רוצה להגיד לכם שזה מאיר עיניים, זה מתונה לכלל ישראל, זה ממש עם ביור נפלא מאוד מאוד, עם המעמקוים הזה, עם המפתר הזה, עם הכל מה שמסביב לזה, זה יהיה ממש, איך אומרים, הגן עדן.
צילם צריך בעשר.
חבל שנצטרך לחכות כל כך הרבה שנים עד שיצא כל הקרחים, אבל איך אומרים,
זה שווה לחכות.
מה זה שווה? זה שווה מאוד, וצריך להודות פה גם לרב לייפר והרב פומרנץ ורבי דוד הצדיק, שהוא לקח על עצמו את הפרויקט. זה היה מן השמיים לפני היורצה של רב נוסן. עכשיו, לפני כמה שבועות בדיוק הגעתי אליו לרבי דוד, וראיתי לו את הדוגמה שאני עושה. אני עושה זה כמו שהיה עד היום, בלי ביורים, בלי שמונה כרכים מפוארים. וראיתי לו את זה, הוא כל כך שמח ואמר לי, וואי, אנחנו גם עושים את הליקוד הלכות. הוא אמר לי, תיכנס לחדר השני. ובדיוק נכנסתי לחדר השני, מה היה שם? היה שם מסיבס, השוקס, ליקוד הלוחס כראשון, שרבי דוד הכין שם, היה שם חושבי הרבנים, היה שם תזמורת, היה שם כיבוד, ממש שמחה של מצווה. לרגל השקת ליקוד הלוחס, ראינו את הגדולה של רבי דוד, הקדיש לזה ומחשיב את זה ורוצה שזה ייכנס באוילום. השם, מה שחלקם שליחים טויבים, מה מישהו יזרודו, מה שעשו, שלקחו לעצמם לעשות את הדבר הנפלא ביותר. אני בטוח שעשו שרנוס יגן באדם וכל אלו שעוסקים בזה, שיהיה להם מה שהם צריכים ברוכנס וגשנס, כזה זיקו ירדים גדול, כי כל ברסלב בישראל, תשמע מה שאני אומר לך, זה מידיעה, כל ה-60 אלף אנשים שהיו בראש השונה תופשין היחס באומן, אם לא יותר, זה הכל בזכות הליקוטי הלוחס.
נכון.
כי למה? כי ליקוטי מרן אי אפשר להבין אף מילה בלי ליקוטי הלוחס. וכל הספרי הליקוטים שיש בדורנו, מהקודמים ומאלו שמדפיסים היום, הכל בנויים על הליקוטי הלוחס. הכל מלוקט מהליקוטי הלוחס. וכל אלו הספרים והחוברות שמופצים בכל העולם, שזה הביא את ה-60 אלף אנשים לאומן, זה הכל אוידס הספר הקודש ליקוטי הלוחס.
ברוך השם, אז זכינו. תודה רבה רב נוסן.
כל טוב, ברוך
הלך. אמן, תודה רבה, להתראות.
Sa'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'a'
אנחנו נשמע את רבי יצחק בנדר, את רבי שמואל צ'צ'יק, את רבי פלד חשין, מה שנקרא זקני חסידי ברסלב, ורב חיים קרמר, לאריכות ימים ושנים, שהוא הקים מכון נחלת צבי שמוציאים את הספרים של חסידות ברסלב.
לשמיע מספר קולות של אותם חסידי ברסלב הוותיקים, בהתחלה נשמע את רבי לוי יצחק בנדר בשיר של אורננו, ואחרי זה נשמע גם את קולו של רבי לוי יצחק משוחח עם רב יגלניק, נשמע גם את קולו של רבי שמואל צ'צ'יק, נשמע גם את קולו של רבי סייף חשין, קולות של אותם זקני חסידי ברסלב מהדור הקודם.
תמני תביקים בהדוינו לישורים 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 נבוצינו אוי זה לדוינו בזינו
Yeah.